קצת עמוס. הרבה דברים, הרבה בירורים שהמערק המברר. נשתדל לעמוד על העירות של הדברים. כמו ש... פרק ד' סיימנו את מה שהמהר"ל מבאר, שהירידה של ישראל למצרים, אם אתם רציתי אולי להביא במדורה הראשונה של המהר"ל, הוא פותח את פרק ד' באמירה שהזכרנו אותה אז, שהירידה למצרים היא לא במקרה קרה לדבר עצמי, כמו שראינו כבר בפרק ג' שהרי כל התהליך של יציאת מצרים הוא עיקר יסוד היסודות. אז ברור שבכל הירידה למצרים עיקר התהליך שקורה שם הוא לא רק תאונה שקראה לבית יעקב שהגיע למצרים והיו צריכים להשתחרר ממנה, אלא היה ייעוד, היה תהליך אלוקי של אנוכי ארד ממך מצרים ואנוכי הלכה גם עלו, שבא לחולל כאן סדרי חיים מיוחדים, שכמו שהמהר"ל בפרקים הקודמים דיבר, ש... על שלושה פעולות שקורות ביציאת מצרים: הפעולה של העינוי, הפעולה של העבדות והפעולה של הגירות. כמו שראינו שפעולת העינוי היא פעולה של הצסת כוחות החיים, דווקא דרך הדת, נקודת החיים הישראלית שהיא לנו מורשת מאבותינו, אל מול התרבות המצרית שחוסמת אותה, שמצירה לה, אבל דווקא בזה יש הרבה יותר תביעה לעמוד על יסוד החיים שלנו, ויש יותר יכולת שלנו להשתחרר מכל משיגים ומעטפות חיצוניות שטחיות של החיים שלנו. ולעומת זה יש את התהליך האחר של העבדות, שהוא פונה דווקא כלפי המדרגה הלאומית החדשה שצריכה להתחולל במצרים, שכדי שהתרבות הישראלית לא תהיה כשאר התרבויות, כמו שהרב צבי יהודה במאמר התרבות הישראלית מזכיר, שתרבות זה בצורה נורמלית מלשון התרבות, שזה משהו תהליכי כזה, הדרגתי כזה, של קומה על גבי קומה, שדרכה ציביליזציה הולכת ומחוללת את עצמה. אבל בסדר החיים הישראלי התרבות הזאת היא לא תרבות התרבטותית שנבנית כנדבך על גבי נדבך, אלא היא כולה מכף רגל ועד ראש כולה ישראלית, כולה אלוקית, שמצידה בא המנגנון של העבדות וחוסם, מדכא כל צד נמוך של חיים. ובצורה אחרת מלא ניתן לומר שעד שאין את כל גודל החיים המלא שלנו, אז מצידו לבינתיים כל מה שקיים בנו הוא כלא קיים. בשעה שאין אתם עושים מסונו של מקום, אתם יודעים מה אתה מטה.
זה ההפך שאין קשר כאילו בין ההפכים?
שמצד שתי הדברים האלה עדיין אין קשר אליו. מצד שתי הדברים האלה אין חיבור, לא יודע אם אתה אומר אין קשר. יחס יש, אבל לא יחס של חיבור, אלא במדרגה הזאת זה עדיין יחס או של הנגדה או יחס של חסימה. ויש מה שהמהר"ל רמז בסוף הפרק, ובפרק שלנו הוא יחיב לדבר על זה. גם בכתב יד שם הוא כותב שהפירוש השלישי הוא, אני לא זוכר את הניסוח בדיוק שם, תודה. אז זה כבר עם ה... לא. גם אין כאן איזה... עיקר זמן צוזר, אולי אני צריך לתאו אותי לא תמצוא את זה, אבל שם אומר שהיחס השלישי שההפכים הם משלימים זה זה, זה בכל אופן אומר, זה אומר שזה הפירוש, הוא מובחר מכל הפירושים האחרים. אני, בנחת נמצא זה אולי אחר כך. שמצידו, היחס בין ישראל למצרים הוא לא רק יחס של הנגדה או יחס של חסימה זמנית כדי לטבע מאיתנו יותר, אלא יש בו צד של השלמה, של ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, שמתידה הצורה והחומר משלימים זה זה, והירידה שלנו למצרים עוררה בנו תביעה, שיוך לכל מדרגות החיים הפשוטות, לכל מדרגות החיים המיוחדות, שדווקא מצרים מצד הפיתוח המדעי, החיתוקטרי, של בניין ותיעוש כל מערכות החיים מצדם היה מפותח מאוד, מיוחד מאוד, ודווקא הירידה של מצרים היא זאת שיודעת לקחת את החומר הזה ולצרף אותו, לחבר אותו אל מדרגת הקדושה. דווקא מכיוון שישראל ומצרים במבט הפשוט הם כל כך הופכיים, הם מתעסקים בתחומים כל כך שונים זה מזה, דווקא ההפכים האלה מלמדים גם על צד של השלמה, כמו שהמהר"ל אומר, שאם לא היה איזשהו צד של שיתוף בין ישראל לבין מצרים, לא היינו מכנים את הדבר הזה בכלל כדבר הופכי, אלא כדבר שהוא חסר משמעות. כל זה, כמו שהמהר"ל אומר, בא לעומת התרבות הכנענית, שהיא צורה ארורה מוטבעת בחומר, שהיא לכאורה מתעסקת בבשורה שעם ישראל בא להתעסק בה, בשורת התוכן, בשורת התביעות הרוחניות שקיימת בתוך המציאות, אלא שלעומת העומר החיים הישראלי, שאת הצורה הזאת מביע בצורה האיכותית שלה, החירותית שלה, ככזאת שהחומר בא ומשרת אותה, באה התרבות הכנענית ואת אותו צורה מביעה בצורה הארורה, כן, של אותה צורה ארורה מוטבעת בחומר, ארורה כתוכן כזה שמנותק מהמקור שלו, שהוא כולו רק נועד להציס, להעצים את כל הכוחות הירודים הנמוכים של החיים. ומצד זה, לכן, עם המציאות הכנענית, כל עוד אין לה בטלות מוחלטת כלפי מדרגת החיים הישראלית, אז נאמר עליה, לא תחיה כל נשמה. בעצם יוצא כן, כסיכום לדברים האלה, שבכל האומות שקיימים היום יש בהם באמת שתי בחינות. יש בהם בחינה שקשורה לקומת החומר שלהם, שמצידה הם כמו התרבות המצרית, שיש לישראל שיתוף איתם ויש מה ללמוד מכל קומות החיים הגלויות שלהם, וכל זה לעומת ה... צדדים מרוחניים שקיימים בכל אומה ולשון, שהם שייכים לאיזושהי השפעה עקיפה של התרבות הכנענית שמנסה רוחני אל תוך החיים, אבל במקום לרומם באמצעותו את החיים, היא באה ומשפילה אותו ומסתייעת בו כדי להעצים את כל קומות החיים הנמוכות, שמצידם האומה הישראלית היא אומה של אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. הזכרתי היום ל... כן, דיברנו על מה שהרב לכן באורות ישראל בפרק A, פסקה זין זה היה, אני חושב, על חסד, לא מה שהזכרנו פעם שעברה, זה היה פסקה יודעת, אני חושב בעמוד הקודם, שהרב שם אומר שיש מערכות יחסים שקיימות בין ישראל לבין אומות העולם, אלא שאת הצד החיצוני זה צד שאותם אנחנו יכולים לקבל מאומות העולם. ומצדם נאמר יפת אלוקים ליפת וישכון בו עלי שם. אבל מצד החיים הפנימי על זה נאמר ובגרים לא התחשב. זה אותו צד שקשור לסיבוכיות של כנען, שזה לא הפכים שמשלימים זה את זה שכל אחד עסוק בנושא אחר, אלא היא אומרה להתעסק באותו נושא, אבל מקומות חיים אחרות, מזוויות חיים אחרות, שבזה זה טשטוש של הבעת החיים הישראלית, אם היא תהיה מזינה את עצמה בגילוי החיים האלה מאומות העולם. שלושת הקומות האלה יחזרו עליהם בעזרת השם, כמו שהמהר"ל יסיים את פרק חמישי בסוף, ויתברך כי אברהם וישראל שווים בעניין זה. כל המערכות שישראל עברו ביציאת מצרים, ובעצם העדה הלאומית הישראלית פיתחה ועובדה תוך כדי הירידה שלנו לכור ההיתוך של מצרים, בצורה יסודית התהליך הזה הוא תהליך שהניצנים הראשונים שלו כבר התחילו בראשית מטעו של העם הזה אצל אברהם אבינו, בעצם בניית רעיון החיים הישראלי. כמו שהמהר"ל גם מסיים את הפרק הזה, את פרק A, ובזה ידוע יציאת השור שנאמן עם נטיעותיו הנאמנים, ועוד ידבר זה. מה שבפרק ד' דיברנו על הנטיעות הנאמנות דרך ההתחוללות שלהם, בפרק שלנו כאן יתברר שהשורשים הפנימיים מונחים כבר בשור שנאמן, כבר באברהם אבינו, כבר בהתייסדות הרעיונית של האומה, כבר בה מונחים שלושת המרכיבים האלה של היחס הישראלי ונברכו בך כל משפחות האדם.
זה סדר של הופעת קדושה בעולם?
זה סדר יסודי עצמי באמת של איך קדושה מגלה את עצמה בעולם, שיש בה גם את התוכן החיובי שלה, אבל בעמידה שלה אל מול הכוחות האחרים של הסדר של ויהי ערב ויהי בוקר, מקדמה חשוכה והדר נאורה, של הקדמת החושר לאור כחלק מהתפקיד, כחלק מהתביעה של האור להגדיל את כל קומת החושך, אז תמיד המערכות היחסים שיהיו קיימות בין ישראל לבין אומות העולם, או בין 2,000 שנות תורה של אברהם ל-2,000 שנות תור שקדמו לו, הם תמיד יעברו את שלושת הבירורים האלה שעליהם דיברנו. וזה בעצם מה שהמהר"ל כאן בפרק שלנו, פרק A, ילך לברר דרך הדמות של אברהם. המהר"ל לברר את הדברים האלה, כן.
איפה באברהם יש את העניין של...
לא, אני מסביר, אני רק פותח, אנחנו עוד לא הסברנו כלום, אנחנו עכשיו נראה את הדברים דבר דבור על אופניו. המהר"ל כאן מרחיב מאוד לבאר אומה חדשה, בעזרת השם בדרך הספר הזה באמת יהיה למהר"ל התייחסות להרבה מודלים והרבה סגנונות לאומיים, מה שדיברנו קודם כבר על מצרים ועל כנען, עוד נדבר בהמשך על עמים אחרים. אז כאן המהר"ל מפגיש אותנו עם מבנה לאומי נוסף מיוחד שדווקא ממנו נוצר אברהם, שזוהי התרבות הקסדית, שעליה הגמרא אומרת שהקדוש הוא מתחרט על הקסדים שבראם, שנאמר אין קסדים זה עם לא היה. יש כאן לאומיות מאוד מאוד מיוחדת שממנה התחולל אברהם, וכמו שהמהר"ל יבאר במשך הפרק, שלא לחינם אברהם נוצר דווקא מתוך אותה תרבות שביסודה כל העומר שלה זה עם לא היה. זה מדרגת חיים כזאת שהיא כולה קשורה לעולם החרטה. לא חלילה שהקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא לא מתנחם, לא מתחרט על דברים שאותם הוא עשה, אלא הכוונה שזה קשור למדרגת החרטה, זה קשור למדרגה שהיא שייכת לצדים המקריים במציאות ואלה לצדים עצמיים במציאות. שלהבין את הדברים יותר, אולי נקדים בקצרה רק לבאר את העניין של לאומה כסדית מדברים שאותם גם המהר"ל כותב במקומות אחרים. האומה הכסדית היא אומה פלאית. כל אומה יש יחס עצמי בין המציאות הגיאוגרפית שממנה היא באה, הארץ שלה, לבין ההופעה החיה של הלאום שנמצא באותה מדרגה של ארץ, ואיך שהדברים אחר כך מתגלים גם באידיאולוגיה שלה, בלשון שלה, בעומר החיים שלה. שלכן בכל אומה ואומה יש ארץ מצרים ויש את התרבות המצרית ויש את השפה המצרית ויש את ארץ כנען ואת העם הכנעני ואת השפה הכנענית. בתרבות הכסדית היא תרבות פלאית. המרשה שם על הגמרא אומר על במסכת סוכה שהקדוש ברוך הוא מתחרט עליהם, אומר המהרש"א שהחרטה שהקדוש ברוך הוא עליהם כי זה עם שאין לו ארץ. כוונת הדברים שבצורה עובדתית לכאורה כסדים הם כן היו במיקום מסוים, אבל תמיד בלשון התורה האומה נקראת כסדים, הארץ שלה נקראת בבל והשפה שלה נקראת ארמית. אז אנחנו מדברים על אומה כזאת שיש בה נתק בין המציאות הגיאוגרפית הבבלית שבה לבין האופי האתני שמתחולל בה שהוא כסדי, לבין הלשון או עומר שלה שהוא בכלל ארמי. הדברים קשורים לתהליכים היסודיים שממנה בכלל בה התחוללה אותה אומה כסדית שהיא בעצם שייכת אל המיקום הגיאוגרפי שנקרא בבל. הכל חוזר אל מגדל בבל, והיא בנושאם מקדם ואמרו אבא נבנה לנו עיר, שהסיעו עצמם מקדמונו של עולם. אבל המרידה בקדוש ברוך הוא היא בראש ובראשונה מרידה בטבע האנושי, מרידה בתהליכים הטבעיים שדרכם האומות היו והתייסדו עד לשלב הזה של מגדל בבל. שעד אז כל אומה הייתה משהו מאוד אותנטי, מאוד יסודי, של משפחות שהולכות ומתגדלות, הולכות ומתרחבות ומגיעות לכלל אופי חיים מלא שלם שמתגלה במרחב הלאומי שלהם. והמציאות הבבלית היא מציאות כזאת שמראש נוסדה מעם כזה שהציב את המלאכותיות ואת הבגידה קודם כל בטבע שלו עצמו, בשורשים האתניים היסודיים שמנו כל אדם באופן אישי בא, בא נמרוד שמורד בריבונו של עולם אבל מורד בכלל בכל הסדרים האנושיים ומחולל תרבות אוניברסלית, תרבות כזאת היא שמעכשיו הצדדים הגזעיים, הצדדים העבריים לא יהיו משמעותיים בה, אלא כולה פונה עם פני על העתיד, עם פנים כלפי בניית תרבות חדשה, אופי חיים חדש, כמו שהפסוקים כולם מתארים שם את העומר המיוחד שלהם, ותהיה להם חמר לחומר והלבנה הייתה להם לאבן, שלעומת מערכות טבעיות של אבן, של חומר שהיו בעבר, עכשיו הכל הופך להיות שייך לצד המתועס, המלאכותי של לבנות, של חמר, של כל מיני מערכות מלאכותיות, שדרך מגדל בבל עיקר האמירה שלהם, עיקר הרצון שלהם היה לחולל מציאות כזאת שהיא כולה פרי התוצר האנושי, כולה הבאה של מה היכולת של מעשה ידינו לאיפה יכולה להגיע. לא לחינם זוכר הרב אליהוביץ, אנשי מקום דמות, תמיד היה מזכיר, הם בנו את המגדל הזה שרצה להגיע לשמיים דווקא בבקעה, כן, זה לכאורה מגוחך, אם הם רוצים להגיע לשמיים, היו צריכים לקחת הר גבוה, לנצל את פערי הגובה, ועליו לבנות את המגדל שיגיע לשמיים. אבל כל הבשורה שלהם לא הייתה דווקא להגיע לשמיים, אלא להחליף את השמיים. ולהראות שאנחנו לא זקוקים לאיתני הטבע, לא זקוקים לאף דבר, אנחנו ניקח את הבקעה הכי נמוכה ונראה איך הציוויליזציה האנושית מסוגלת לייצר בכוחות עצמה אופי חיים חדש, אופי חיים שנטול כל תלות בכל מיני מערכות עבריות, גזעיות, ראשוניות שקיימות בו, שזה בצורה עמוקה פנימית, כל המרידה במלכו של עולם, מרידה בסדרים הטבעיים שדרכם הקדוש ברוך הוא הולך ובונה את עולמו.
אבל המלאכה כבר התחילה בנוח, כבר התחיל להיות עובד אדמה והוגה ולוטט, כבר התחיל לפני.
ברור שהאדם אשר ברא אלוקים לעשות, יש
בוודאי... מה ההבדל בין המלאכותיות של הבבלים לבין...
השאלה אם המלאכותיות באה על גבי עם שמוע בישן, ואז ודאי שיש תפקיד גדול מאוד לעשייה של האדם כשייכת אל המעטפת הנוספת, המשלימה, אשר ברא אלוקים לעשות, שזה כל תביעת אדם מעולמו להשלים ולשחרר את עולמו של הקדוש ברוך הוא, לבין תפיסה תרבותית שבאה להתנכר לעבר, להתנכר לטבע ולקדש רק את המלאכותיות בצורה כזאת שמעכשיו היא תהיה חזות הכל. זה הבשורה הגדולה שהמציאות הבבלית באה למסר בעולם, שלכן אצלה גם בתוך עצמה אין את האורגניות הזאת בין הארץ לבין העם לבין השפה, הכל מלאכותי, הכל נעשה בצורה כזאת שזה פסדו של תרבות, פסדו של מציאות עממית, הכל נעשה בה באופעים מאוד מאוד מלאכותיים. כמו שחזל לכן אומרים, אמר על מזכיר זה לפי זוכני בספר תפארת ישראל, או סליחה בנתיב העבודה הוא מזכיר זה, שאדם ששואל בקשה בשפה ארמית, אין מלאכי השרת נזקקים לו. כי מלאכי השרת זה קשור למלאכים, זה בעצם התנועות שדרכם הקדוש ברוך הוא מוביל את שמו בעולם. מלאך מלשון ציר, זה הסדרים הטבעיים שדרכם הקדוש ברוך הוא מגלה עצמו בעולם, וכל שפה ושפה יש בה משהו טבעי, משהו עמוק, משהו פנימי שהוא קשור לא לדבר שהוא קשור רק למעללי יצרי איש, אלא שהוא קשור למערכות עמוקות מאוד, יסודיות מאוד, שמונחות בעומק עומקה של האנושיות, שיצב גבולות עמים למספר בני ישראל, שדרכה הקדוש ברוך הוא מדבר את שמו בעולם. כל דיבור ודיבור שיצא מבית הקדוש ברוך הוא נתחלק ל-70 לשון. זה השיטה הטבעית שדרכה שמו של הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. זה אותם מלאכים שדרכם גם אדם שמבקש את בקשותיו וכל לשון ולשון, הוא קשור למהלכים הטבעיים של העולם. אבל השפה הארמית היא שפה שביסודה היא לא קשורה אל התהליכים האמיתיים, האותנטיים שמצויים ביסוד המציאות. כולה מלאכותית, כולה מבולבלת, כולה שייכת אל הצד הזר של המציאות. אז מלאכי השרת לא נזקקים לאותה שפה, לא מתגלים דרך אותה, דרך אותה שיטת גילוי.
איך אתה רואה נכתבה בשפה
כזאת, אדמו"ר? השאלה יותר עמוקה זה לא איך הגמרא, אלא איך הזוהר הקדוש, איך סתרי תורה נכתבו בלשון ארמית. ואתה צודק, זה המהר"ל, אנחנו בעזרת השם נחזור לדברים שלך בסוף, אני רק עכשיו רומז כיוון, שיש צד מסוים בכל הכמיהה הזאת שלהם, והיו כל הארץ שפה אחת ובזרים אחדים, בכל המלאכיות הזאת יש בה איזושהי כמיהה לעולם אוניברסלי, לעולם כללי, לעולם כזה שהוא מתעלה מעבר לקומות הטבעיות הראשונות שקיימות. יש כאן כשל נוראי שהוא בא מתוך התנכרות למה שהיה קם בעבר. אבל האמירה הפנימית שמסתתרת מאחוריה היא אמירה שבאמת שואפת לעולם ללא גבולות, לעולם רחב מאוד, קוסמופוליטי נשגב מאוד, שיש צד מסוים שדווקא רזי תורה יכולים להשתייך רק למציאות העדינה הנשגבת הזאת. אבל כמובן זה כבר, לכן ככה המהר"ל שמסביר, על שתיים מקרא ואחת תרגום, ששתיים מקרא קשורים אל הקומות היותר גלויות במציאות, ואחת תרגום זה קשור אל הצד הדסגב שנמצא מעל המציאות. אבל זה, כמו שאנחנו רואים בסוף הפרק, זה הרווחים שיצאו מהתרבות הזאת. הצד הממשי הפשוט שבה הוא צד כזה שהוא כולו מבטא שיבוש, כולו מבטא עקירה מיסוד חיים אמיתי. יש גם באומה הזאת גם כמו שהגמרא אומרת שהוא לבן הארמי, הוא בלעם הרשע, הוא כושם משעתיים. אז רואים שגם בלעם קשור אל התנועה האתנית הזאת, ועליה חז"ל אומרים למה הוא נקרא בלעם, מלשון בלא עם, שכל האמירה שלו היא אמירה שאין עמים, שאין סדרים טבעיים שדרכם הקדוש ברוך הוא הולך ומגלה את שמו בעולם.
שאיפת אחדות מאוד
גדולה. אבל שבצורה, זה אולי מה שאתה אומר זה כבר להעלות ניצוצות ממנה, בצורה הגלויה שלה היא שאיפה של בריחה מכל המערכות הטבעיות היסודיות שקיימות בתוך המציאות. שבצורה... אברהם, כמו שחז"ל אומרים, היה מבוני החומה, מבוני המגדל, ככה המדרש אומר. הוא היה שותף איתם בהתחלה, ובאיזשהו שלב, והיו כל העם שפה אחת ודברים אחדים, על אחד היה אברהם בארץ. באיזשהו שלב התברר שאולי הוא נושא את הרעיון העמוק הפנימי שמסתר מאחורי הדברים האלה, אבל בצד הגלוי, איך שהנפשות התגלו, זה התגלה בתהליכים הפוכים לחלוטין.
היה שמו אברהם, אבל זה רק באברהם
נהיה אברהם. אברמון גויים. שאתה אומר שזה בעצם אומר יותר
זה. איזה
התהליך? שהוא כוון לקראת הדבר הזה. טוב, אנחנו קצת מקדימים את המוחה, אנחנו מדברים על זה בסוף הפרק, על צד של התיקון שעולה מהם. הצד הראשוני אבל, שכל התרבות הכסדית הזאת, עם לא היה, היא תרבות כזאת שהיא כולה מבטאת את העקירה של החיים מהיסוד שלהם, מהמציאות הבריאה היסודית שלהם. שבצורה יסודית כללית, התרבות הזאת היא לכן היא תרבות שהיא כל כולה מבטאת את שיבוש כל הסדרים, הרס כל הסדרים, כל מה שהעולם בנה במשך 2000 שנים ראשונות, באה אותה תרבות כסדית ומאיימת על, מנסה לאיים דרך זה על כל העולם ומארסת את כל הצדדים האיתנים שהיו קיים בעולם עד עכשיו. כל זה איזושהי בחינה של היעדר, כמו שאמר לו יאמר במשך כאן, היעדר הקודם להוויה. זה היעדר כזה שהוא כולו משבש את כל הסדרים, הורס את הכל, אבל הוא, כמו שאומר המהר"ל כאן, בפרק שלנו כאן, כל זה בסופו של דבר יוצר את הבסיס לאפשר לקומת חיים חדשה להיות מופיעה. וההיעדר הזה הוא היעדר שממנו אברהם העברי חייב לצמוח. הרי האומה הכסדית, צריך לזכור, אנחנו מדברים עליה כאיזו אומה רחוקה מאיתנו, אבל האומה הכסדית מבחינת, אם כן אפשר לתת לה אפיינים אתניים, זה הגנים שלה מצויים בכל אחד ואחד מאיתנו. כסד, כמו שאיבן עזרא אומר, זה היה מבניו של נחור, נכון, הנה ילדה מלכה גם היא, בנים לנחור אחיך, אז אחד מהבנים ואת כסד, איך? ואת כסד? כן, אז אומר אבן עזרא שכל האומה כסדית נמצאת כסדית על שם כסד, שהוא בנו של חנוך, שהוא בעצם נכדו של תרח, שבעצם אם אילולא שהקדוש ברוך הוא היה בוחר באברהם, אז כולנו היינו ארמי עובד אבי, כפשט הכתובים, באמת המהר"ל כאן בהמשך בהגדה הביא דברי חז"ל שלבן הארמי ביקש לאבד את אבי, אבל כמו שאיבן עזרא אומר, אין מקרא יוצא מדי פשוטו, שהכוונה שאבי היה ארמי, שאבי זה תרח, הוא שייך אל אותה אומה ארמית, שאחר כך על שם נכדו הנבחר, משום מה הוא היה נכד יותר משמעותי מכולם, אז על שמו אחר כך כל האומה קיבלה את האופי המיוחד שלה כאומה כסדאית, אבל בעצם כל האומה שממנה אברהם נוצר, שזה בעצם האומה התרחית אפשר לקרוא לה, היא אותה אומה כזדאית, שזה תרבות שלמה כזאת, שכל העומר שלה זה עומר כזה שאומנם בצורה עמוקה, פנימית, יש בה איזשהו געגועים לעולם אחר לגמרי, אבל בצורה גלויה היא כל כולה מארסת, כולה שוברת את כל הסדרים שקדמו. ובשביל לחולל את המדרגה החדשה של 2000 שנות תורה שאותה אברהם בא לחדש בעולם, חייב שיהיה כאן את ה... שהוא ישובץ בתוך תרבות כזאת שהיא כולה דר תרבות, היא כולה מחיקה של כל התרבויות שקדמו לה. לכן כאן המהר"ל במהלך הפרק שלנו מאוד חשוב לו בפולמוס הראש שלו עם הרמב"ן לבאר שמקום הולדתו של אברהם לא היה בחרן, במה שהיום יותר האזור של סוריה, ארם צובה, אלא מקום לידתו הראשוני היה באור כסדים. אור כסדים זוהי ארץ מולדתו של אברהם, שלא כמו הרמב"ן שביאר שאברהם נולד בחרן ואחר כך תרח משפחתו עברו לאור כסדים ומשם חזרו לחרן, ולפי הרמב"ן מאוד מאוד מובן למה תרח הולך ארצה כנען, לא לארץ כנען אלא הולך לכיוון חרן שזה במגמה לארץ כנען, אבל כמו שהרמב"ן אומר הוא בעצם חזר לארץ מולדתו ששם גם אברהם היה. בזה הרמב"ן גם בא להסביר למה נחור שבכלל לא הוזכר שהלך עם תרח, אבל אנחנו רואים בהמשך הפרשיות שהיה בחרן, כי הוא נולד בחרן ומעולם לא עזב את חרן. אבל המהר"ל מרחיב לבאר דרך כל פשטי המקראות, ומבוסס במיוחד על מה שחז"ל אומרים ששלושה שגרן לבית אימן חזרו למטען, ואחד מן ישראל שחזרו למטען שאברהם היה מאור כסדים והוא חזר לבית אימן, שמשם רואים שחז"ל הבינו שאברהם נולד באור כסדים, ולפי זה דבר שאולי זוכר מזכרנו פעם שעברה, הדיבור של הקדוש ברוך הוא לאברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, וזה המהר"ל לקבל את הפירוש של אבן עזרא בניגוד לרמב"ן, שלאברהם עוד באור כסדים עוד לפני שבכלל הגיע לחרן, כבר אז נאמר לו הדיבור לך לך מארצך ומולדתך. ובעצם דבר שאנחנו צריכים לתת עליו את הדעת, יוצא שבעצם תרח הולך מאור כסדים לחרן כפשוטו, כחלק מאותו ציווי של הקדוש ברוך הוא לאברהם, לך לך מארצך ומולדתך אל הארץ אשר אראך. ותרח מתלווה בצורה פלאית מוזרה, מתלווה לאותם צעדים של אברהם מאור כסדים לאברהם אל הוויה מטר בחרן, הוא באמצע הדרך נתקע תרח ושם מת. זה דבר שאנחנו אולי בעזרת השם בהמשך קצת נסביר את השיתוף המיוחד הזה של תרח עם אברהם, אבל ביסוד הדברים עומד ההבנה שאברהם כולו קשור לתהליך הזה של אור כסדים. יש משהו חשוב שאנחנו נצטרך באמת בהמשך יותר להבין מהדברים, אבל זה משהו, המדרש הזה כאן שישראל חזרו לבית מטען, הוא חוזר על עצמו כמה וכמה פעמים בהמשך ספר בראשית. תמיד רואים זה דבר שאשלה הקדוש מאיר, שארן, אחיו של אברהם אבינו, הוא דמות שלכאורה אנחנו רק זוכרים שכן שארן מת על פני תרח אביו, אבל בצורה עמוקה הוא דמות מאוד מאוד מרכזית באומה הישראלית. הוא אבי כל האימהות של האומה הישראלית, שהרי ארן היה האבא של אבי מלכה ואבי עסקה, היה האבא של שרה אמנו, והוא היה גם הסבא, אולי בצורה יותר מדויקת, הסבא רבא של רבקה, כי הרי רבקה היא בת בתואל שהוא בנו של מלכה, ביתו של ארן, אז יוצא שגם רבקה אמנו גם היא ביתו של ארן, וגם רחל ולאה, שהם בנות לבן, דור אחר כך, הם הנינות או החמישים, הרביעים של ארן. אומר על זה השל"א הקדוש, שזה מה שכתוב בפרשת בראשית, שנהר יוצא מעדן להשקות את הגן משם יפרד, והיה לארבע ראשים. נהר זה חילופי אותיות ארן, שזה אותו ארן שמשם יפרד והיה לארבע ראשים, שמנו כל ארבעת האימהות הלכו ונוסדו. וצורה יותר רחבה, אחר כך השל"א אומר, שבעצם גם אימה שמלכות, רות ונעמה המונית, גם הם בסופו של דבר באו מארן, הם גרות צדק שבאו לישראל, אבל זה תמיד עם ישראל בכל דור ודור, הוא תמיד חוזר לבית מטעו כדי לחולל מדרגות חיים חדשות. אברהם מתחתן עם שרה, ואחר כך את יצחק הוא שולח עוד פעם אל האומה הכסדית הזאת, אל אותה אומה ארמית ששייכת אל המשפחה הגדולה שלו בארן כדי לילד מנה את הדור הבא, וגם יעקב נשלח לאותו מקום כדי לילד את הדור הבא, ושתי ברכות של רות המואביה ונעמה המונית, גם הם בסופו של דבר מתיילדות מאותה מדרגה. שהדברים האלה מראים עד כמה המציאות הכזית הזאת, עם כל מה שהיא שייכת להיעדר ולשיממון גדול, אבל בצורה עמוקה האומה הישראלית מתיילדת רק ומגדילה חיים בקומות הנקביות שבה. אנחנו נצטרך להסביר למה דווקא במקומות הנקביות שלה ולא הזכריות שבה, המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית, אבל דווקא בקומות האלה מקבלות, האומה הישראלית מתעצמת דווקא במגע שיש לה עם אותו סדר חיים. אבל כמו שאמרנו, הקומה הפשוטה של הדברים, והיא מזכירה מאוד את הקומה שהזכרנו בפרק הקודם על מדרגת העבדות, היא יותר מדרגה של לחולל מדרגת חיים תאורה חדשה, צריך שמדרגת אברהם אבינו תתביית במקום כזה שבו כל העבר נמחק, כדי שאברהם אבינו לא יהיה בנוי כקומה על גבי קומה על כל מיני דברים שהיו לו למורשת מכל מיני תרבויות שקדמו אליו. אז חייב שאברהם אבינו ייבנה בתוך אומה כזאת שכל העומר שלה זה שהיא היעדר תרבות, שהיא מחיקה של כל העבר שקדם אליה. זה מה שקובע באומר חיים ישראלי את הראשוניות שלו, את העומר החדש, התאור שלו, שאין לו אף צד של תלות, של שיוך לכל מיני מדרגות חיים קודמות. זו אותה בחינה ראשונית של העדר הקודם ללוויה, כי כל ההתחלה לפני וסמוך לעדר, שזה מה שיוצר מדרגת חיים תאורה חדשה, שאין לה אף צד של כימות, של התנמכות אל אור מדרגות החיים הקודמות.
אני אתן חסות לעינוי?
יש, עכשיו אני בדיוק מגיע לשלב הבא, אבל יש צד נוסף שקיים ביחס בין התרבות הישראלית לבין התרבות הכסדית הזאת. עם לא היה, אותה תרבות שהיא כולה מתנכרת לגמרי לכל מערכות החיים העבריות שלה, כפי איך שמתברר בסוף הפרשה בבירור של המהר"ל כאן על וימת תרח בחרן, שכמו שחז"ל מאירים שתרח הרי נפטר, מת הרבה שנים אחר כך, אחרי שאברהם עלה לארץ כנען, עוד הרבה שנים אחר כך הוא תרח, למה הקדימו מיתתו של תרח לבואו של אברהם לארץ? אז המדרש כאן עונה על הדברים בשתי תשובות. בתחילת הדורש, כביכול יש הקומה הראשונה שהרשעים קוראים מתים מחיים, וכאן המדרש עובר לעוד הסברה נוספת. לפי שהיה אברהם מפחד ואמר, אצא ויהיו מחללים בשם שמיים ויאמרו הניח אביו לעת זקנתו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך ואני פותרך מכיבוד אביהם, ואני פותר לאחר מכיבוד אביהם, ולא יודע שאני מקדים את התו לצייתך שנאמר וימה תרח בחרן. שתי תשובות פליליות שמוזכרות כאן. הסברה ראשונה, למה כתוב והיה מטר בחרן? כי הרשעים מחיים קוראים מתים. אבל אם זה כך, כמו ששאל הרמב"ן, אז היה צריך עוד הרבה לפני כן למות והיה מטרח, היה צריך כבר לומר מי הולד את תרח, מתושלח, לא.
בחור.
מה זה?
בחור.
כן, אז כבר בלידת תרח אני צריך לומר שוילד תרח ויום התרח, רשעים וחיים קוראים מתים. למה מיטתו של תרח הוזכרה רק בסוף הפרשייה כאן, סמוך למילים ויאמר השם אל אברהם לך לך מארצך ומולדתך? והפירוש השני, כמו שזועם הרמב"ן, הוא ממש דברים חלילה שבהם התורה מסתירה את האמת. אברהם במשמעות הפשוטה לא קיבל את תוריו, והתורה מנסה להעלים את הדברים האלה ולהסתיר אותם על ידי איזשהו הדמיה כביכול תרח מת. הוא אומר כאן המהר"ל ששתי הפרשים האלה הם מתחברים ליסוד עמוק אחד, שהוא בעצם חוזר למה שדיברנו קודם על התרבות הכסדית, אבל דרך זה מתחדד כאן עוד קומה נוספת ביחס בין עומר החיים הישראלי לבין התרבות הכסדית. הרשעים וחייהם קוראים מתים, זה בעצם נובע מתוך אמירה יסודית שמבינה מה זה חיים. חיים זה לא רק התפקוד הביולוגי שבו האיברים של האדם מתפקדים. חיים בצורה אמיתית יסודית זה חיים כאלה שהם כולם קשורים לקמחה מקור חיים, כולם קשורים בצורה עמוקה למדרגה של נצח, למדרגה כזאת היא של חיים עד העולם. כמו שבהלכות שבת, לפי זכרוני המהר"ל ביגור היה מזכיר את הדוגמה הזאת כאן, שההורג קינה בשבת פטור, כי הגמרא אומרת שמכיוון שקינה זה בעל חיים שאינו פרה ורבה, אז לכן מי שהורג אותו הוא לא חי משום הוצאת נשמה, כי יש לו בצורה חיצונית תפקוד של חיים, אבל זה לא חיים ששייכים אל מדרגה של נצח, אל מדרגה כזאת שעוברת מדור לדור, שדרכה שמו של הקדוש ברוך הוא הולך ומגלה את עצמו בעולם. וגם בכל בעל חיים באמת יש איזשהו צד של גילוש של הקדוש ברוך הוא, אבל זה קשור אל מה שהבעל חיים הוא לא יצור פרטי, אלא הוא קשור למדרגת המין, הוא קשור למדרגה כזאת שדרך התנועה של הפריה והפרה והרבה דרכו מתגלה, שיש כאן איזשהו זרם חיים שלם שהולך ומתגלה דרכו. אבל מדרגות חיים כאלה שהן כולן קשורות רק אל ההווה ואלה הם שיוך אל העתיד, זה עצמו אומר שהם כל המהות שלהם, כל אופי החיים שלהם, אופי חיים שתה ומוות חקוק על מצחו. כן, הרי לכיוון ההפוך, זה לעומת זה, כמו שחזל אומרים, יעקב אבינו לא מת, מקיש זרו לא, מה זרו בחיים, אף הוא בחיים. מדרגת החיים האמיתית היא מדרגת חיים של ברא מזכה לאבא, שהחיים של האדם ממשיכים דרך האמירה הגדולה שלו שעוברת דרך כל הדורות כולם. אבל עומר חיים כזה שהוא כולו עסוק בכאן ובעכשיו, במיידיות של החיים, בצד החולף של החיים, הוא לא מתואר בתואר של חיים. התרבות הכסדית שהציבה לה לבשורה את הערצת ההווה והרפיית עורף לכל העבר, לכל זרמי החיים העברים של המציאות, בזה עצמה היא גזרה עליה את המוות, בזה עצמה היא גזרה עליה את העובדה הזאת שערך החיים שלה הוא ערך חיים חולף, הוא ערך חיים שכל משמעותו היא רק עכשווית ולא קשובה, לא קשובה ולא קשורה אל התהליכים התמידיים הנצחיים שדרכם שמו של הקדוש ברוך הוא הולך ומגלה עצמו בעולם, שהיא כבר לא קשורה למה שהזכרנו קודם, אל מדרגת מלאכי השרת. הדברים לכן קשורים לביאור הנוסף של חז"ל, כן, זה לכן זה לא שתי ביאורים אלא בתחילת הדורש, כי זה פתיחה לביאור הנוסף, שזה בעצם המסביר שאברהם אבינו לא שלמרות שהוא לא כיבד את תרח הקדוש ברוך הוא מוותר לו על הדבר הזה, חלילה כל אומר הקדוש ברוך הוא ותרני ותרו מאוהי, אלא יש כאן בירור שלא שייכת כאן מכלל מדרגת כיבוד הורים. כמו שהמהר"ל בתפארת ישראל פרק מ"א מסביר שמצוות כיבוד הורים היא לא רק מצד הערך הנימוסי של הכרת הטובה להורים שעזרו לי אז אני עכשיו צריך לכבד אותם, יש כמובן חשיבות גם לקומה הפשוטה הזאתי, אבל המהר"ל שם מסביר שהערך הגדול של כיבוד הורים הוא קשור לזה שהשווה הפסוק את כבוד אב ואם לכבודה של שכינה ואת מורה אב ואם למורה של שכינה, שבצורה עמוקה פנימית דרך ההורים אדם נפגש עם כל הנצח, עם כל מה שההורים הם רק קצה קרחון של דורות על גבי דורות, של תנועות חיים אדירות שקשורות ומכוונות אל עבר בריאת העולם, איך הלשון של המהר"ל שמה, איך הסיבה הקרובה לאדם שזה הוריו קשור לסיבה הראשונה שזה הקדוש ברוך הוא שחולל את כל העולם כולו, ודרך מה שאדם מכבד את ההורים, דרך זה הוא מכבד את כל התנועות, את כל הזרמים, את כל המשכיות כל הדורות כולם, דרך זה בצורה עמוקה פנימית אדם בעצם מכבד את הקדוש ברוך הוא, מכבד את התנועה האלוקית בתוך העולם. כמו שלכן נאמר במצוות כיבוד הורים, כבד את אביך ואת אמך, למען ייטב לך וארכת ימים, שאתה תהיה קשור, כמו שחז"ל אומרים, לעולם שכולו ארוך, כמו שהגמרא שמה מזכירה, שאותו אדם שכיבד את הוריו ומת מיד, איפה הוא מתקיים בו וארכת ימים, אלא הכוונה שכל מדרגת כיבוד הורים זה להיות מחובר אל הקווים הארוכים של המציאות, אל התנועה ההיסטורית שהולכת וחורזת את כל הדורות כולם. זה הערך העצמי שקיים בכיבוד הורים. אבל באבא כזה, בתרבות כזאת, שהיא כולה בזה לעבריות שלה, שהיא כולה מקדשת רק את העכשוויות שקיימת בה, אז כל המונח של כיבוד הורים הוא מונח שמופקע מן המסודה. לך אני פותריך מכיבוד הורים. שלכן שתי הביאורים האלה חוזרים לביאור אחד וכולם מתקשרים אל הסיבוכיות הזאת, אל המלאכותיות הזאת של אותה תרבות כסדית של, שאין בה אף יסוד יצחי, אף יסוד שנאמן מקשיב לסדרים האותנטיים, היסודיים שדרכם הקדוש ברוך הוא מגלה את שמו בעולם, שלכן מצד זה ראוי לכנות את תרח כמת, וזה עצמו הסיבה היסודית לומר שאברהם באמת לא שייך, לא מצווה לכבד אותו. כמו שהמהר"ל כאן מחדד, וכאן אנחנו עוברים בעצם לקומה הנוספת של הפרק, למה האמירה הזאת והיה מטרח בחרן נאמרה דווקא בשלב המיוחד הזה כאן של לפני הפסוקים של פרשת לך לך, לפני שמתגלה אורו של אברהם. אז הניסוח כאן של המהר"ל הוא לא מה שתיארנו קודם שההדר קודם להוויה, אלא כן, ממש בסוף הפסקה בלמדי, זה אתה נולד בארץ כזיב אם לא היה, שההתחלה, מה שהיא התחלה קודם להדר, לא שההדר קודם להוויה אלא התחלה קודם להדר, כמו שהוא מנסח בצורה מדויקת יותר בלמד דלד בעמוד השנייה, כי בעת האור הוא סילוק החושך, וכאשר האור זורח נסלק החושך. יסוד הדברים, יש בו צד מסוים לומר שלא רק מבחינה סיבתית על ידי מה שנוצר הערעור הגדול הזה של התרבות הכסדית, זה מה שאפשר להצמיח עכשיו קומת חיים חדשה, אלא יש צד מסוים שאברהם עצמו הוא סיבת ההדר הזאת. מה שגורם לכל התרבות הכסדית הזאת להיות תרבות כסדית, זה בדיוק בגלל שאברהם היה שותף למהלך הזה, היה חלק מבוני המגדל כמו שהזכרנו, מה שאברהם אבינו כבר מעורר בעולם כמיעה למדרגת חיים חדשה, לבקיעה של העולם ממדרגה של 2000 שנות תוהו למדרגה של 2000 שנות תורה, אז כלפי המדרגה החדשה הזאת, כל המדרגה הקודמת, אולי מה שמכל מכונה כ2000 שנות תוהו, זה רק בעקבות אברהם, עד אז עולם כמנהוגו נוהג, זה היה עולם מסודר מאוד, מושתת מאוד, יציב מאוד. זה שאנחנו היום מכנים את הדבר הזה כ2000 שנות תוהו, כי הכל הופך להיות אבל, כי הכל הופך להיות מוטל בספק, ורעידת אדמה גדולה מתרחשת מסביב, בגלל שהמציאות כבר נמשכת, כבר יש בה איזשהו דיבוק, איזשהו שיוך למדרגה הגדולה הזאת שאברהם בא לבשר בעולם. זה אותה בחינה, אם אתם זוכרים שהזכרנו בפרק הקודם, שמצידה מניין שהמצרים שבאותו דור היו מקולקלים יותר מכל דור אחר. זו אותה בחינה שמצידה המדרגות האלה יוצאות ריאקציה וציסה והנגדה בין אחד לבין שני. שאברהם אבינו שהוא עכשיו בא ובא לעולם, אז כנגדו המערכות החיים הקודמות הן כבר לא יכולות להישאר בשלווה, לא יכולות להישאר במציאות הנורמטיבית שלהם, אלא הכל רועד, הכל נע, הכל מתפרק אל מול המדרגה הזאת. ואולי יש צד לומר שמה שוויה מטר בחרן זה בדיוק בגלל מה שאברהם אבינו עכשיו צועד לארץ כנען, מה שאברהם אבינו עכשיו הולך ומוביל את המציאות לעבר קומת חיים חדשה, זה עצמו מה שקובע את הצד של המוות אל המדרגה הזאת של תרח.
אברהם הוא לא כנגד
לתרבות הכסדית, אלא הוא כנגד כל התרבות הקודמת, תוצאה מה... נכון, בבחינה הזאת, מה שאברהם יוצא מתרבות הכסדית, הכוונה הוא מחולל את התרבות הכסדית, שהוא בא אל מול כל הקומות העולם הקדום, הנמוך, הרדות שהיה עד אז, לחולל מדרגת חיים חדשה, בעקבותיה התרבות הכסדית היא משמשת כאן כאין איזשהו ציסה, כאין איזשהו קטליזטור אל מול הדברים האלה. באמת, המהר"ל כאן יותר מדגיש איך אברהם משפיע על התרבות הכסדית, לא מדגיש את הדברים בצורה הפוכה, אבל יש באמת מדרש מפורסם מאוד, לא יודע אם כולם מכירים אותו במשמעות, זאת אומרת יש בזה כמה ביורים למדרש הזה, אותו מדרש מפורסם שמספר איך אברהם התקשר לקדוש ברוך הוא, שראה בירה דולקת ואמר תאמר בירה זו ללא מנהיג, הציץ עליו בעל הבריאה, בעל הבירה, ואמר לו כן, אני הוא בעל הבירה. אז הרמב״ם, דברים מפורסמים שלו ביסודי התורה, הוא מסביר את המדרש הזה שבעצם המדרש הזה בא לומר את האמירה היסודית שאומרת שאם יש עולם מסודר, סימן שיש מסדר שסידר את העולם המסודר הזה. זה שרואים, והרם זה את המילה בירה דולקת, הכוונה שהאור דולק בה, כן? שיש בה תאורה בתוכו, שהיא מתפקדת. זה שיש מערכת שהיא מתנהלת בצורה מסודרת, זה עצמו מפגש עם הסדר שמסתר מאחוריה. כמו שבסיום המדרש אומר שהדבר זה לא מספיק, זה רק דבר שאברהם הקיש בשכלו, ועל זה אומר אחר כך הרמב״ם, שמזה הגיע אחר כך גם לגלות הנבואית שבא אחרי כל הסידור השכלי הזה של הצצת בעל הבירה עליו.
זה נצא הפוך, כי הוא ראה בירה דולקת אחת מתוך כל הדברים שלא דולקים.
הוא מסביר את זה.
זה מסודר דווקא
בין תוך... אני לא יודע, הוא לא מתאר את האחרים, הוא מתאר רעה, הכל כמשל, רעה, הבירה זה בעצם משל לכל העולם כולו, רעה עולם שמתנהג בצורה יפה, רעה את הסדר העולמי, ודרך זה הוא נפגש מה שמצא על הסדר. אני מזכיר את הרמב״ם כבדרך אגב, כי כמה שרוצה לומר זה את הפירוש שרוב המפרשים שם בעין יעקב מסבירים, מסבירים את הדברים בדיוק הפוך. רעה בירה דולקת, הם מסבירים, רעה בירה נשרפת. יש שם מחלוקת מפרשים עם כוונה שהוא ראה, הכוונה הוא ראה אותו עצמו נשרף באור כסדים וזה אותה בירה דולקת, או יש כאלה שמסבירים שהכוונה היא למגדל בבל ששליש העליון שלו נשרף, אבל בין כך ובין כך המדרש כאן בא להעביר מסר ממש הפוך למסר של הרמב״ם. לא שאברהם ראה את הסדר והבין שיש בסדר, אלא אדרבה, אברהם ראה את אי הסדר, אברהם ראה שיש עולם כל כך מבולבל, כל כך הרוס, אז אמר אברהם עצם האי סדר הזה הוא זה שיוצר שקיקה, יוצר תביעה, יוצר רצון להיות שייך להכרה שברור שיש איזה משהו מעל הדברים האלה שישלוט על הסדר הזה, שיכוון את אי הסדר הזה לסדר יותר גדול. זה אותו בחינה שבדור של אברהם הכל התערר, הכל הוטל בסימן שאלה, אבל דווקא הדבר הזה הוא זה שמצעיד את אברהם אל עבר מדרגה גדולה יותר.
דווקא מעל הבירה דולקת דווקא מעל
הבלגן מעל השבר הזה, זה מה שמצעיד את המציאות אל עבר סדר יותר גדול. אגב, רק ממש באמת לפי זכרוני, אני חושב ששפת אמת מסביר שבירה דולקת זה מלשון למה דלקת אחריי, כן, מלשון רדיפה, ראה איך העולם מלא ברדיפה מתחנה אחת לתחנה אחרת, מקומה אחת לקומה אחרת, שזה אולי צד ככה שקצת משלים את הדברים, שכל האיסדרים והתמורות שקיימות בתוך העולם הם בסוף דבר מובילות אחריהם קומה אחרת שקיימת אחריהם, ודרך התנועתיות של המציאות, דרך זה שהמציאות היא כל הנשאבת על הגודל האלוקי, דרך זה נפגש אברהם עם בעל הבירה. אבל בין כך ובין כך זה קומה נוספת שקיימת כאן ביחס בין התרבות הכסדית הזאת עם לא היה לבין המציאות האברהמית, לא כמציאות כזאת שהיא מפנה מקום לאברהם להתגלה, אלא אולי אפילו בכיוון הפוך, האברהמיות היא זאת שסיבת כל ההדר הזה, כן, מה שההתחלה, מה שההתחלה קודם להדר, היא זאת שיוזמת את ההדר שיקדום לה. וזה כאילו יותר קשור, כן, למדרגת האינוש שדיברנו. אבל המהר"ל כאן בסוף הפרק אומר דבר מדהים. שזה הצורות המתנגדות זו לזו, איך יש כאן שתי ערכי חיים שבניגוד ביניהם נוצרת תיסה ביניהם. אברהם מעצים בהם את כל כוחות הרוע, את כל כוחות אי הסדר שקיים בהם, והם חוזרים אל אברהם ותובעים ממנו לדלג אל עבר עולם אחר, אל עבר עולם יותר מסודר. אבל המהר"ל כאן בסוף הפרק אומר, שמחזיר אותנו לפירוש השלישי של ההתגוררות, כן, גר יזע חם לשון התגוררות, השיתוף שקם בין כנען לבין בין ישראל למצרים, להראות אותם יחסים שקיים בין בין אברהם לבין לבין התרבות הכזית. האמת שאחרתי כבר בהתחלה להזכיר, המהר"ל בהגדה של פסח מסביר דרך כל המהלך שאומרים של בעצם היחד בפרק ד' פרק ה', הוא אומר שזה מה שאומרים בהגדה של פסח, צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ולבן ביקש לעקור את הכל. אז המהר"ל שם מסביר שכן, אותו ארמי עובד אבי, זה בעצם ההבדל בין התהליך שקורה בין פרעה לישראל, פרק ד', לבין, לעומת אברהם אל מול התרבות הכסדית, שזה בעצם המדרגה של לבן הארמי. שזה בדיוק בפשט הדברים, שהתרבות המצרית, כל מה שהיא נוגדת את ישראל זה רק בבחינת הזכרים. כמו שבעצם הכוונה שהנקבה זה החומר והזכרים זה הצורה, וכל המתח שקיים בין תרבות המצרית לתרבות הישראלית זה שהתרבות המצרית היא בשורת עוצמת החומר והיא נלחמת במדרגת הצורה הישראלית, וממנה כמו שאמרנו כל הרווחים האלה של ההנגדה ושל החסימה ושבסוף שבר ההשלמה שבין הצורה לחומר הולכים ומתגלים. זה מה שפרעה לא גזר אלא לסחרים, כל המלחמה שלו הייתה מלחמה נקודתית על מדרגות הצורה שאותם עם ישראל בא לבשר בעולם. אבל לבן הארמי שהוא בעצם קשור לכל המדרגת הכסדיות הזאת, הארמיות הזאת, המדרגה הארמית הזאת, היא רוצה לעקור את הכל. היא, כל העומר שלה זה עומר שלא נלחם נקודתית נגד הצד הצורני שאותה המסרבה בעולם. היא רוצה למחוק את כל המציאות כולה, להאדיר את כל הצדדים האלוקיים שמונחים מתוך המציאות בכל אופי וכל גילוי שלא יהיו. אבל אומר כאן המהר"ל, דווקא ההנגדה הלכאורה יותר חריפה הזאת היא זאת שמבטאת מצד שני שלמות יותר גדולה. אומר כאן המהר"ל משפט מיוחד, שככל שההפכים, קודם כל אף על פי שההפכים מתנגדים צד עצמם, וקודם כל מה שההפכים יחד הם משלימים להכל, ובסוף הפסקה כאן אומר, וכל שההפכים יותר רחוקים מזה מזה, יותר ראויים לצאת זה מזה. וזה דבר שזוכה כאן ביור מעמיק קצת. לעומת ההנגדה בין תרבות המצרית לישראלית של צורה וחומר, שכמו שאמרנו פעם שעבר שמצד שני אפשר ליצור ביניהם איזשהו חיבור של רקיע והר עד אנש כהדדי, שאיך הצורה תיעזר בחומר כדי ככלי שרת להביע דרכה את כל קומת הצורה, אבל כאן זה לא ניגוד בין חומר לצורה אלא זה ניגוד בין טוב לבין רע. איך יוכל להיות שיתוף בין שתי נקודות חיים כל כך רחוקות? ועל זה מביא המהר"ל כאן את המדרש, מי ייתן תאום יטמא לא אחד, כגון אברהם מטרח. היסוד של הדברים, כמו שהמהר"ל כאן הסביר בהמשך, הוא קשור לכל יסוד הבריאה כולה. כן, כמו שאומר המהר"ל, הוא שואל את הדבר הזה, למה צריכים להפכים? למה תאום אדם לבד בלי הפכו? אחר שאומרים כיכר בריאה בריאה זאת, וכל השאלה הזאת אותו לא היה בהם בריאה. אומר המהר"ל, אם תשאל כך, אני קורא בעמוד למיבב, לא מלחומה שאלת על זאת. כי הדברים האלו ידועים בעצמם, כי לא ברא הקדוש ברוך הוא את אברהם מלבד בעולם, מחמת חסרון מקבל, כי בריאת העולם הזה נמצאתו השלמות בכולו, כמו שמצא האדם. כן, אני מדלק כמה שעות, וככה בכלל העולם, השאלה מדרגת העולם שיהיה בכלל לא השלמות, רק בריאת העולם במדרגה שהשלמות יש חלק ולא בכלל לא. כל יסוד בריאת העולם הוא לבשר את הבשורה של אורות מאופל המלבני, של אותה הערה שבאה לברר איך נקודת חיים גדולה הולכת ומרוממת, הולכת ומגדילה את כל קומות החיים היותר רחוקות, יותר נמוכות. מה שהזכרנו, שויהי ערב ויהי בוקר מקדמה חשוכה והדר נאורה, בכוונה כל יסוד בריאת העולם היה שהקדוש ברוך הוא בכוונה רצה לחולל מדרגה של חלל גדול, של חושר גדול, של, שתבוא תברר איך גם התנועה הזאת דרכה מתגלה תנועה של תשובה, תנועה של עילוי, תנועה של העלאת כל החיים אל המקור הגבוה שלהם. כל מגמת התשובה, כל המגמה שבאה לחבר את הכל, להכיל את הכל, לקחת גם את המדרגות היותר דחויות ויותר נמוכות ולחבר אותם אל פסגת הקודש, זה מה שעומד הרי בכל יסוד בריאת העולם. ומלא אברהם אבינו חייב להתחולל בתוך תרבות כזאת שהיא מביאה בצורה הכי מוקצנת את הצד העדרי, את הצד של אי הסדר, את אותו צד של עולם תוהו שלם שנמצא לנוכח אברהם, כי בו ורק בו יוכל אברהם לגלות את מידת החסד. תכלית הטוב להטיב, ואם אברהם אבינו בא לגלות את החסד בעולם, חסד יכול להתגלות בצורה אמיתית רק כאשר הוא פונה אל עולם שנמצא במצב של חיסרון, נמצא במצב של הדריות. והפלא הגדול של איך הגודל הלוקי מגלה את עצמו דווקא מתוך כל המחשכים הגדולים האלה, ומראה איך הכל נכלל, איך הכל נשאב, איך הכל מגלה את האורות האלה בתור אור נגועות, בתור אורות מיוחדים כאלה שמתגלים דווקא בזהוריות שלהם שהן חודרות עד לפונות היותר נמוכות. זה הגודל המיוחד של קידוש משה הקדוש ברוך הוא בעולם. ולכן ראוי שאברהם אבינו יופיע דווקא במדרגה הכי מסובכת, דווקא במדרגה הכי נמוכה, ודווקא בה יברר את ה... כמו שתמיד הרב צודה אמר, גדול קידוש השם מחילול השם. קידוש השם כזה שמתגלה דווקא דרך המצבים הכי מסובכים, הכי שפלים. ולכן לא לחינם אברהם נולד דווקא אצל תרח, זה מי ייתן תאום את המבה, לא אחד, כדי לברר את האחדות האלוקית, את ההכללה האלוקית, עד כמה הכל לבדך, עד כמה המציאות האלוקית מכילה בקרבה את כל המדרגות כולן. אני חייב גם...
אבל דווקא מזכיר שככה משהו, זה אברהם נולד חסר, כי אפשר, הוא לא יכול להיות שלם באמת.
כן, חלילה לומר, הקדוש ברוך הוא שהוא מן הנמנע לברור לא חסר. הכוונה, כי זה בגדר העולם, אי אפשר בעולם שלא יהיה חסר, למה? כי קצרה דעתו של יכולתו של הקדוש ברוך הוא נברא עולם שלם, או כי אם נברא עולם שלם אז הוא איבד את כל בשורת העולם. כל הבשורה של העולם, גדר העולם, זה איך הגודל מופיע עצמו מתוך הקוטן, איך השלמות האלוקית מופיע את עצמה מתוך המערכות המסובכות. זה כל בשורת העולם, זה מה שאומר המהר"ל, אם תרצה שאברהם אבינו לא יברא מתוך תרח, אז כמו שאומר, לא מחומה שאלת הזאת, אתה לא מבין בכלל מה הבשורה של העולם. הבשורה של העולם היא לבטא את ההכללה, את ההקפה, עד כמה המציאות האלוקית מכילה בקרבה את כל המדרגות כולם, שצרור לא יתפוך בנדח, ולכן צריכים לרדת למחשכים היותר שפלים, היותר נמוכים, היותר מסובכים, דווקא בהם צריכים להביע את שמו של אברהם, כי זה בעצם מה שמשלים את כל מגמת העולם. עוד פעם, חיסרון המקבל, הכוונה, כי זה תפקיד המקבל, להיות מקבל ולהיות נותן, הכוונה להיות שלך לעולם משתלם ולא להיות שלך לעולם שלם. המציאות הזאת היא, עוד פעם, היא לא הכרח, הקדוש ברוך הוא היה יכול לברוא מקבל שלם. הוא בכוונה רצה לברוא מקבל שתכונתו תהיה מקבל, שהוא יהיה קוטן שמתגדל על עבר הגודל, שיהיה מציאות כזאת חסרה שמקבלת את השפע אלוקי. ולכן כחלק מהתכונה הזאת של הרצון להופיע את שמו בתחתונים, להופיע את המדרגות הכי נישאות במדרגות הכי נמוכות, חלק מהתביעה הזאת, מהסדר המיוחד הזה, הוא זה שבסופו של דבר בכוונה יוצר עולם שיש בו גם מדרגות נמוכות, ובכוונה מלא שותל את אברהם מתוך המדרגות הנמוכות האלה כחלק מהבעת התמימות של אותו חיזיון גדול שאותה אברהם אבינו בא לבשר בעולם. זה גם משלים
את... מה שאומר חלק השם משה,
שאן?
זה מזכיר זה שהחלקיוד ככה מן זה חלק אשר הוא דווקא ממנו אחרי.
איפה, איפה?
לקחת סוף
העצור. בלמד ועב, עמודה...
עמודה ימנית, לקחת הסוף.
ימנית, או כמו שאתם צריך שהפכים או לפני כן? הנה כאן. כן. והנה זה נברא מבואה הנבחרת שהם חלקים, אפשר מבטיא אומות שאין שלמות עולם רק בחלק לבד, והחלק הזה חלק השם, זאת אומרת חלק שם וכו 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 וכו.
חלקיות זה דווקא מהשם,
כאילו, כל בשורת העולם זה שהצד הנשגב שבו הוא אלוקי וכל המרחב שבו הוא עולמי. אבל אם כל העולם יהיה אלוקי, מעין מה שהמהר"ל כותב בתפארת פרק א', אז כל העולם חוזר להיות נבדל, כל העולם חוזר להיות בלוע באלוקות. אבל כל מגמת בריאת העולם זה לראות איך האלוקים מגלה את עצמו בתוך מציאות שהיא מחוץ לו, שהיא לא אלוקית. זה הפלא הגדול, זה הפעיליות המיוחדת של המפליא לעשות, שמצדה חייב שהקומות הנשגבות של העולם יגלו את שם השם, אבל שהוא מכוון כלפי התחתונים, שהוא מכוון כלפי כל מרחבי החיים כולם. זה בצורה עמוקה, לכן מה שחוזר למה שאמרנו קודם, שזה הצד האיכותי שקיים באומה הישראלית, שהיא כל הזמן לכן חוזרת לבית מטעה, מה הזכרנו את השלה הקדוש שאומר שלכן האומה הישראלית, זה אותו נהר שיוצא מעדן, כן, יש את עדן שזה מדרגת החיים הישראלית, ויש את הנהר שהוא משתפך החוצה, והשלה שם אומר משם מפרד לכאן ולכאן. הנהר הזה יכול להיות שייך לאלמא דפירודה ולהתנתק מהמקור, והתביעה הגדולה היא לחבר את הנער הזה אל המקור, לחבר את כל זרם החיים הזה, את כל הערן הזה, לחבר אותו אל עומק החיים הישראלי. שלכן תמיד מצוות החיים הישראלית תמיד חפצה לחזור דווקא לסוגיה הזאת, לחזור ולבר את עצמה דרך היחסים שקיימות בינה לבין אותה תרבות כסדית, וגם שמו של המשיח יופיע דווקא מתוך המון מואב, כמו כל עניינו של בית דוד, זה לרדת למקומות הכי מסובכים ולחטאים הכי נוראים ולנפילות הכי גדולות של העולם, ומשם לחדש את יסוד התשובה, משם לחדש את היסוד של איך הכל שב לאלוקות. ולכן דווקא מתוך אותם מקומות כן, ששייכות אל השולשלת הארנית הזאת, ממנה האומה הישראלית הולכת ומגלה את הבשורה שלה. כמובן שהכל מתגלה בצורה של הצד הנקבי של הארן, ולא הצד הזכי. זאת אומרת, אותו צד שיש לו את היכולת להיות קשב לתוך הנחם הישראלי, ולא את הצורות הקשניות שמנסות להישאר הם עצמם, להישאר בצדדים הפירודיים העצמיים שלהם, אבל הצדדים העדינים שלהם, שמחוברים אל הקדושה, כמו שהמדרש אומר, שזה הסיבה שהארן מת, שהוא אחרי שראה שאברהם מסר עצמו לכבשן האש וניצל, אז הוא גם הכריז ואמר שהשם אלוקים, אבל אז נכרחו מאוהי, כי כמו אז השלה שם אומר, כי זה עצם זה שהוא מראש התלבט, כמו שהמדע שם אומר, שהוא אמר שאני אראה, אם אברהם ינצח אני אהיה טוב, ואם הוא יפסיד אני מאחרים. זאת אומרת שהמדרגת הארנית הזאת היא כל הזמן תלויה בין העולמות, אבל כל תביעת החיים הישראלית זה לקחת את אותם מקומות ששייכים אל השבר הזה של התרבות הכסדית, ודווקא אותם לרומם, דווקא אותם לכוון אל עבר השלמות החיים הגדולה. אז זה בעצם אותו קומה שלישית שמצידה ההפכים משלימים זה איזה. אני רק בהערה קטנה ממש לסיום, המבנה של הפרק, אני חושב שסיימנו אותו, אבל בתוך כדי הפרק יש כאן הערה קטנה של המהר"ל, מה שהרמב"ן דרך זה מנסה להוכיח נגד מה שהמהר"ל מביא בדברי חז"ל, שאיך אפשר לומר שויהי מטרח בחרן זה בגלל שהוא רשע, הרי כתוב שטרח עשה תשובה, והמהר"ל כאן אומר שתי דברים, שטרח, שתשובתו הייתה תולה ומיתתו הייתה מכפרת. בסדר, אני חושב שזה הראשון, אבל לא משנה, שזה מראה כאילו שהתשובה שלה הייתה תשובה לא מספיק מפותחת, אלא עמומה כזאת. והדבר הנוסף שאומר, שהקדוש ברוך הוא לא קיבל יותר בתשובה רק בשביל בנו אברהם. אולי הדברים האלה הם יכולים, מה שהמהר"ל כאן אומר, יכולים להיות מובהרים דרך איזושהי נקודה שהשארנו פתוחה בתחילת הדברים. הזכרנו שלפי הדרך של המהר"ל, שאולי בעצם בדרכו של אבן עזרא, אז הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם עוד ברור כסדים, לך לך מארצך ומולדתך לארץ אשר אראך, ואברהם הולך לכיוון ארץ כנען, והפלא הגדול שגם תרח הולך ביחד איתו לארץ כנען, כפשט הכתובים, והוא עומד בחרן. והמדרש באמת אומר, המדרש הגדול כתוב, שגדול כוחו של תרח שבחר בארץ ישראל קודם הדיבור, שתרח בחר בארץ ישראל ועשה להימשך לארץ ישראל עוד לפני הקדוש ברוך הוא אמר לך לך לארצך. זאת אומרת, יש כאן שתי אנשים שהולכים לארץ ישראל, את אברהם ואת תרח, וכל אחד הולך ממניעים אחרים. תרח הולך כי האינסטינקט שלו אומר ללכת לארץ ישראל, ואברהם הולך כי האומר אלוקי אומר לו ללכת לארץ ישראל. והמדרש אומר, המדרש המסיים, שזה הייתה תשובתו של תרח. תשובתו של תרח בעצם מתברר כאן איזו תשובה עמומה, שכמו שלכן המהר"ל כאן אומר שהיא תשובה שלא מועילה בפני עצמה, של איזשהו דחף עמוק פנימי של תרח, שהוא מרגיש שיש כאן התרחשות גדולה שהולכת וקורית בארץ כנען. הוא לא מבין מה הוא עושה, הוא לא מבין למה הוא הולך, הכל נעשה ללא קריאה בשמות, אבל יש לו דחף חיים שדוחף אותו לדברים האלה. ואולי הדחף החיים הזה לא יקבל את המשמעות המלאה של התשובה שלו, אלא דרך אברהם בנו. רק מה שאברהם בנו ימשיך את הצעדים של תרח מחרן הלאה אל ארץ כנען ויקרא בשמות, הוא זה שבסופו של דבר גואל את כל המדרגה התרחית הזאת, שהיא מרגישה שיש כאן משהו גדול. אבל הרגש הזה למתיים לא מפורש בתור אמירה ברורה של תביעה של קודש, אלא לפעמים אפילו מתגלה בהרבה אירוסים ובהרבה בלבולים והרבה מערכות מטושטשות, אבל מאחורי יש כמיהה גדולה שהמדרגה הזאת של אברהם היא זאת שהולכת ומתממת ומשלימה את כל התהליך הגדול הזה של תרח, שבגלל זה אפשר לומר שאולי רק לאחר מותו תרח משלים את התשובה שלו. אבל הצד הגלוי שלו, הצד החיצוני שלו, כמו שהמהר"ל כאן אומר, הוא צד שכולו מוגדר כעולם של מוות ביחס למדרגה החדשה שאותה אברהם הולך ומגלה בעולם.